You have reached your destination.
הסינגולריות, פודקאסט על בינה מלאכותית שפוגשת מציאות, עם גלית גלפרין וחן שיר.
ברוכות וברוכים הבאים לסינגולריות, הפודקאסט שעושה סדר בכל מה שקורה עם הבינה המלאכותית והחיים שלנו. בכל פרק אנחנו פוגשות מומחים בתחומם, שעוזרים לנו להבין לאן מהפכת ה-AI הולכת. והיום בפרק, איך נחפש דברים ואיך נמצא דברים, ומה בעלי עסקים צריכים לחשוב עליו כשהם באים להטמיע פתרון חיפוש מבוסס AI. ואיתנו גם גד בן רם, היזם של TensorOps שעוזר למכונות ללמוד. היי גלית!
היי חן!
מה נשמע?
האמת, מרתק.
כן.
כי מה שקורה בתחושה המאוד חזקה שלי, וממש אני מרגישה את זה ככה בשבועות האחרונים, אני שומעת ממש מתחילה לשמוע אנשים שכבר משתמשים בצ'אט, ומתחילים להגיד, כן, זה לשם אני הולך או הולכת כשאני מחפשת משהו. עכשיו, מחפשת זה גוגל. מחפשת זה בעצם משהו שאנחנו ככה התרגלנו לצרוך את האינטרנט. אם תחשבי על זה, האינטרנט הגיע עם גוגל, ואנחנו
האינטרנט הגיע קודם, אבל אני חושבת שהמהפכה המשמעותית הייתה שהכל בעצם מונגש לנו כשידענו לחפש, למדנו לחפש.
נכון, ומה שקורה שיש עכשיו גם איזשהו קרב רב של ענקיות, ובין OpenAI לבין גוגל יש עכשיו קרב ניצח, גוגל שחררו בעצם את ה-ChatGPT מטעם גוגל שהוא BARD, ובעצם הם מנסים ככה לרוץ, והדבר הזה מתבטא גם כמובן בתנודת המניות של גוגל, אבל מה שאנחנו רואים גם בניתוח של אפ סטורס, זה שגם בינג מתחזקת והופכת להיות go-to לאנשים שנניח לא רוצים לשלם לצ'אט, אבל הצ'אט מוטמע גם במנוע החיפוש של מייקרוסופט, וזה בעצם מתחיל לשנות את שוק החיפוש בצורה שאולי באמת נראה עליה השפעה ככה תוך כמה זמן, כי אנשים במקום לחפש בגוגל, עוברים פשוט לדבר עם הצ'אט.
כן, ואנחנו גם רואים באמת שזה משהו שלגוגל מאוד מאוד חשוב, כל עניין החיפוש. רק אנקדוטה קטנה, גוגל משלמים לאפל כל שנה סאבסקריפשן של 20 מיליארד דולר, כדי שהדיפולט חיפוש באפל יהיה בגוגל. וזה רק מראה על עוצמתו של החיפוש עבור גוגל, ועם זה שהצ'אט וגם BARD נכנסים לסיפור הזה ובינג, בעצם הם מתחרים על הכוח הזה שלגוגל היה בתעשייה.
אז אני רוצה להגיד לך שבשבוע שעבר, ממש לפני כמה ימים, שוחררה אפליקציה של ChatGPT לאפסטור באפל, מיד כמובן כבשה את המקום הראשון, ועכשיו היא גם זמינה בישראל. וזה עניין.
זה game changer רציני. אני רוצה להוסיף לזה אבל משהו. אנחנו משתמשים היום ב-ChatGPT, כי ה-entry point שלנו לכל דבר, ואולי שווה להסתכל על זה באופן קצת אחר, כי זה באמת לא הגיוני שהכל יהיה בתוך ChatGPT, ולעניות דעתי החיפוש הולך להיות פר פלטפורמה. בעצם אנחנו נסתכל על החיפוש בקונטקסט הרלוונטי. זה משהו לבדוק את עצמנו, לא בטוח שזה משהו הולך לקרות. מה שנקרא, נכתוב את זה, ונבדוק את עצמנו עוד שנה, אבל החיפוש, כמו שאנחנו רואים אותו גם היום, וגם בתוך ChatGPT, בתוך Bing ובתוך BARD, עוד הולך לעבור טרנספורמציה, ולהיות משהו שהוא לא מה שאנחנו חווים אותו כבר היום.
אז מאוד מעניין אותנו להבין לאן כל העולם הזה של חיפוש הולך, ומה קורה כבר היום לחברות כמו גוגל, באמת, שמבוססות על זה, ולכן הזמנו לאולפן את גד בן רם, היזם של TensorOps, שבעצם יסביר לנו לאן כל הדבר הזה הולך? היי גד.
שלום, מעניינים.
טוב, תודה שהצטרפת אלינו.
תודה שאתם מערכות אותי.
רוצה להציג את עצמך בכמה מילים?
כן, אז קוראים לי גד, אני יזם של TensorOps, כפי שציינתם. TensorOps היא חברה בת שנה, אנחנו בונים פתרונות של AI עבור חברות. יש להערכתי סדר גודל של כמה עשרות מיליוני אנשים שנחשפו בשנה האחרונה לפתרונות שלנו, שיושבים הרבה פעמים אצל חברות אחרות, וכשאתם מחפשים באיזושהי אפליקציה מסוימת, יש סיכוי מסוים שאתם נתקלתם באלגוריתם שפותח למעשה על ידי TensorOps.
אז בעצם מה קורה בעולם החיפוש היום?
שאלה חמה, אני חושב שאולי ידיעה שהיא לא כל כך חדשה, אנחנו דיברנו על זה שגוגל למעשה כבר לפני כמה חודשים הכריזו קוד אדום בכל מה שקשור לחיפוש, והם מבינים, הבינו כבר אז שהעולם משתנה, מסתכלים על מה שקורה עם צ'אט GPT, ואני חושב שאתם ממש פירטתם את זה יפה, משתמשים הולכים ומשנים את האופן שבו הם צורכים מידע. ואולי שווה לחשוב בכלל על חיפוש בצורה קצת יותר רחבה. חיפוש הוא בעצם חלק ממשהו שנקרא information retrieval, שזה איך אני משיג את המידע שמעניין אותי. וחיפוש הוא רק אחת מהצורות האלה, והוא קצת נדחק החוצה, לפחות מבחינת האטנשן שהוא מקבל, מבחינת הבמה, לצורות אחרות של information retrieval, שאחת מהן היא למשל, לנהל איזשהו צ'אט עם מכונה.
אתה בעצם מחזק לי פה איזושהי טענה שאני טוענת אותה כבר כמה חודשים בהרצאות שאני נותנת על זה, שבעצם אנחנו בתור אנשים לומדים עכשיו שפה חדשה שהיא אינטראקציה עם מכונה בצורה שמחכה אינטראקציה בין אנשים. כי בעצם אני הולכת לשוחח עם טכנולוגיה, בדיוק כמו שאני שוחחתי איתך כרגע, והמודל המנטלי שלי פשוט משתנה. אני כבר לא רצה לחפש, הולכת, בודקת לינקים, בודקת שזה לא תוכן פח, ואז עושה איזושהי אינטגרציה של כל המידעים האלה שהבאתי, אלא אני פשוט מדברת. אני פשוט הופכת לדבר עם המכונה בעצם, עם הדבר הזה בצורה שהיא שיחה, ומצפה לקבל תשובות, במקום ללכת ולעשות אינטגרציה של כל הדברים האלה. אני צודקת?
אני חושב שכן. אני חושב שהמהפכה הזאת היא קרתה אולי הפעם הראשונה שזה קרה, שבעצם למדנו לדבר עם מכונות, גם עם גוגל. זאת אומרת, יש איזה סוג, צורת כתיבת שאילתות, שאנחנו היום כבר כל כך מנוסים בה, שאנחנו לוקחים אותה באופן טריוויאלי, שאני יודע איך לשאול את גוגל שאלות, כדי לקבל את התשובות שאני רוצה, כמו למשל, הרבה פעמים להוסיף מילה בסוף השורת חיפוש, מחזקת קצת את המשמעות שלה, וגוגל הביאו לנו תוצאות אולי יותר רלוונטיות, או להכניס כל מיני מילות מפתח מסוימות, או להוריד מילים מסוימות. אלה דברים שאנחנו עושים היום כמעט אינטואיטיבי, מהיום שגוגל הפכו בעצם הכלי שלנו לצרוך מידע. וכמו שאת אומרת, היום כשאני מחפש היום במנועי חיפוש, אני מקבל איזשהו דאטה שהוא גולמי, איזשהו מידע שהוא גולמי, אולי איזשהו מאמר, אולי כמה מאמרים, אולי איזשהו מתכון, איזשהו משהו שהוא יחסית לא מעובד, או מכיל הרבה יותר מידע ממה שבאמת רציתי לקבל, ואת העבודת תמצות הזאת, את העבודה של הוצאת הידע הרלוונטי מתוך אולי 2,000 מילים שמופיעות שם, אני צריך לעשות מעצמי, ולפעמים גם לחפש בין כמה מקורות שונים. ובלי ספק, אחת היכולות הכי גדולות היום של AI, או של המודלים האלה, שאולי נזכיר את השם שלהם מתישהו, היכולת שלהם היא בעצם לזקק לי את המידע הזה מכמה מקורות, ולא רק לזרוק עליי את מה שהם מצאו באינטרנט לפי איזשהו אינדקס.
איפה מודלי החיפוש נופלים היום? בעצם גוגל ודומיו?
אז אני חושב שקודם כל, לא בטוח שהם נופלים, הם עושים את מה שהם נועדו לעשות, שזה לחפש. יש להם יכולות מסוימות, ומסתבר שגם חיפוש היא לא משימה כל כך קלה. היא בעיקר היום מתבצעת על בסיס של מה שנקרא לקסיקלי. אני מחפש מילים מסוימות, ואני מצפה שהמילים האלה יופיעו במאמר שאני רוצה למצוא.
אז רגע, בעצם מה שאתה אומר זה שיש איזשהו שוני מאוד גדול בין מה שקורה בעולמות הסרצ' ומה שאנחנו הולכים אליו היום, כשאנחנו מתרגלים שימוש ב-ChatGPT ובעצם ב-conversational AI, השאלה, אני חושבת, המתבקשת היא, מה לא מספיק טוב בחיפוש כמו שאנחנו מכירים אותו היום בגוגל?
אוקיי. אז למעשה, מנועי החיפוש היום בעיקר מתמקדים בלהנגיש לנו מסמכים קיימים. אם אני רוצה, נגיד, למצוא את 10 המסעדות הכי טובות בברלין, אז גוגל ילכו וינדקסו לי את כל האינטרנט וימצאו לי איזשהו אתר, שככל הנראה הוא יהיה גם סמכותי, שאחד כזה שאני יכול לסמוך עליו, ובמקרה יש שם איזשהו מאמר שסוקר את 10 המסעדות או 100 המסעדות הטובות בברלין, והוא נותן לי, וגוגל ידעו אפילו מתוך זה להוציא לי את ה-10. אבל אם לא נוצר מסמך כזה, אני חיפשתי דוגמאות לחברות שיש להן ביזנס מבוסס על חיפוש. וחיפוש בגוגל פשוט לא הביא לי את התוצאה הזאת. ככל הנראה, אין איזה אתר מספיק סמכותי, ואין איזה מאמר שנחשב מספיק מבוסס, שמכיל פשוט דוגמאות של חברות שהביזנס שלה הוא מבוסס על חיפוש. לעומת זאת, כשהלכתי לצ'אט GPT, שאלתי את זה, וצ'אט GPT מיד החזיר לי את התשובה הזאת מתומצתת עם רשימה של חברות, ואפילו יכלתי לעשות איזושהי אינטראקציה נוספת ולהגיד, אני צריך עוד כמה דוגמאות, אני צריך דוגמאות מאינדסטרי מאחר, מעולמות אחרים, וצ'אט GPT גם את זה ידע לעשות. ולכן, מנועי חיפוש טובים בלהביא לי את מה שקיים, לא בהכרח לתמצת את זה עבורי, לא בהכרח לחדד את התוצאות על בסיס אינפוט נוסף.
רגע, אבל בעצם צ'אט GPT מאומן על כל הדאטה הזה שיש גם בגוגל, זאת אומרת, זה אותו דאטה, אין הבדל.
אז השאלה של איך מאמנים צ'אט GPT ומה הדאטה, היא שאלה מטורפת. מה זה הדאטה שיש בגוגל? למי יש עליו גישה? האם צ'אט GPT גם אומן על מקורות מידע שהם לא חשופים לציבור? היו כל מיני ספקולציות, האם למשל קוד פרטי של מפתחים, גם הוא נכנס לתוך צ'אט GPT? אז יש את השאלה של איזה מידע אני יכול להנגיש מול דרך המודלים האלה, דרך צ'אט GPT ודומיו. אחד הנושאים היותר מרתקים זה שלוקח הרבה זמן יחסית להזין לתוך כאלה מודלים את כל הדאטה. מה שגורם לזה שיש להם איזה מידת עדכניות מסוימת שאחריה הם כבר לא מצליחים להתעדכן במה שנקרא הזיכרון הארוך שלהם. זאת אומרת, אם אנחנו נבוא ונשאל הרבה פעמים את צ'אט GPT שאלות על דברים שקרו אתמול, אנחנו עדיין נמצא שחיפוש חדשות של גוגל כנראה שייתן לנו תוצאות יותר טובות.
ברור, הסיפור הזה של רלוונטיות ושל עדכניות מידע ברור לי, אבל אני שואלת את עצמי, אם ואיך הדבר הזה יכול להשפיע בעצם עליי כעסק, אוקיי? אני עכשיו עסק, יש לי מידעים, יש לי דטאות, יש לי, אולי אני מוכרת משהו. אולי אפילו יש לי מוצר, אוקיי? בואו נניח שיש לי מוצר, אז אני צריכה גם לדאוג שימצאו אותי, אוקיי? בצורת החיפוש החדשה שהיא בעצם שיחה, אני צריכה לדעת או להנגיש את הדאטה שיש לי, אוקיי? או לדעת שימצאו אותי, ככה, זה משנה...
בואי אתן לזה רגע דוגמה. אז נגיד אני מחר בבוקר, יש לי אתר e-commerce לבגדים, ואנשים מגיעים אליי והם רוצים לחפש מכנסיים כחולים קצרים, בסדר? או אני כיוזר רוצה לחפש מכנסיים קצרים כחולים. אני היום, בפעילות שאני עושה היום כשנכנסת לאתר e-commerce, אני או כותבת את זה, או שאני יושבת מחפשת בכל הקטגוריות, עושה בראוזינג בכל הקטגוריות, עד שאני מגיעה לאותו חלק שאני באמת צריכה. וכשאנחנו מגיעים למודל חיפוש שיחתי, כל הסיפור הזה משתנה. אז מה אני כבעצם משתמש, או בעצם מפתח, של מוצר שמבוסס על, לא יודעת, כל תוכן שהוא אבל רוצה להוסיף חיפוש, מה אני צריכה לחשוב עליו?
אוקיי. אולי לפני זה אני יכול לשאול אתכן שאלה?
ברור.
כשאתן מחפשות, למשל, לקנות משהו באמזון, כמה פעמים אתן משתמשות בחיפוש הפנימי של אמזון, amazon.com, או שאתן רושמות, נגיד, נעלי נייקי, אמזון בגוגל, ומשתמשות בגוגל כדי למצוא את הנעליים.
מלא, אני חושבת שבאופן כללי אנחנו משתמשים יותר ויותר בגוגל בשביל למצוא דברים באתרים אחרים, כאילו זה אין ספק. אפילו לא דווקא אמזון, אני כותבת, אני רוצה למצוא ליווייס 501 סקיני, ואני עכשיו צריכה לעבור אתר שנותן לי את המכנסיים האלה, בואו כבר ניקח אתכם לצד הבא, אני עושה את זה חיפוש של תמונות, אני לא מסתכלת בכלל על תוצאות חיפוש כאילו הטקסטואליות, כאילו זה מי, אם לא שמת תמונה שמודקסת, אני לא אכנס לאתר שלך. אז זה נגיד שיטת החיפוש שלי.
אז אני חושב שזו תשובה מעולה, כי הרי זה ברור לנו שאם מחר גוגל יחליטו שהם פחות מקדמים את אמזון בתוצאות החיפוש, אפילו בצורה כזאת שהיוזרים לא ממש ירגישו, אמזון עלולים להפסיד המון 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 כסף. עצם העובדה שיש מנוע חיפוש חזק, זה יכול לשפר לי את הביצועים של העסק. אם הלקוחות שלי יחפשו עכשיו בתוך העסק שלי ולא ילכו למקורות אחרים כדי למצוא מידע רלוונטי, יש לזה השלכות מאוד גדולות על השורה התחתונה של העסק שלי. ולכן חיפוש זה במיוחד באזורים של אי-קומרס, הוא כלי שיכול להגדיל את את הביצועים של המחירות בצורה מאוד 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 משמעותית. ולכן לחברות יש היום, ויש לא מעט חברות שאנחנו יכולים לחשוב עליהן, פתרונות מבוססי חיפוש פנימיים, ולא כולם מסתמכים על גוגל. לשאלה של איך זה הולך עכשיו להשפיע עליי, אז זו שאלה טובה. אני חושב שבאופן המיידי, אולי לא בהכרח כל כך מהר כמו שאנחנו חושבים, ולא כל כך דרמטי כמו שאנחנו חושבים. הרבה פעמים באזורים האלה של אי-קומרס, אני לא צריך איזשהו כיתוך של כמה נתונים, או של נתונים של איזשהו ג'ינס וחולצה יחד. אני רוצה למצוא הכי מהר את החולצה שמעניינת אותי.
אני היום מסתכלת על השוק, אני ככה שואלת את עצמי, האם בכלל אנחנו נשאר במודל של חיפוש שהוא חיפוש גנרי כזה מצד אחד, או שבעקבות זה שעברנו עכשיו לדבר עם הטכנולוגיה, יתחיל להיות לנו פה איזשהו פיצול של דברים שהם ייעודיים. זאת אומרת, מאגר שהוא מאגר רפואי, מאגר שהוא מאגר משפטי, מאגר שהוא עד רמת אופטימיזציה ברמת העיר. זאת אומרת, יכול להיות שיהיה לי מודל של העיר תל אביב, שאתה תאמן אותו על שאילתות שמעניינות את תושבי תל אביב, וזה כרגע הולך להיות עולם החיפוש שלי. איפה אתה רואה את זה? כי אם אני בתור עסק עכשיו מבינה שאני צריכה לאמן מודלים כדי שהתוצאות שלי יעלו אצל אנשים שמחפשים, אז אולי בכלל יהיו מלא 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 חיפושים, ולא חיפוש אחד גדול.
אז אני חושב שמעניין להבין, אולי נצלול לרגע הרמה אחת לאיך המודלים האלה עובדים, כדי להבין איך אנחנו בעצם יכולים, גם בלי להשקיע משאבים אדירים שצריך כדי לאמן כזה מודל, בכל זאת להרוויח מהם. אז למעשה, גוגל כבר לפני איזה שנה, לדעתי אפילו יותר, פרסמו איזשהו מאמר שמראה שככל שהמודל הולך וגדל, מתווספות למודל יכולות קוגניטיביות. אז יש לנו פעם אחת את הרמה הזאת שאנחנו מכניסים למודל המון מידע, ואחר כך אפשר פשוט לשלוף את זה ממנו. אימנתי את המודל על ויקיפדיה, אני אוכל לשאול אותו אחר כך שאלות טריוויה. וזה החלק הראשון, זה החלק של הזיכרון הארוך. למודלים האלה יש עוד יכולת, כשהם הולכים וגדלים, וככל שמאמנים אותם על יותר דאטה ועם יותר פרמטרים, מה שנקרא, מודלים יותר גדולים, המודלים האלה מוסיפים לעצמם איזשהם יכולות שהן ממש בינה מלאכותית, אולי הכי קרוב לבינה מלאכותית שאנחנו באמת הגענו בשנים האחרונות. והיכולת הזאת, מה זה למשל יכולת של בינה מלאכותית? הוא יכולת לנתח, למשל, מסמכים שהם גם לא נראו בעבר. זאת אומרת, גם אם לא אימנתי את המודל עם מידע של עיריית תל אביב, עדיין אני אוכל לקחת מידע של עיריית תל אביב ולשאול שאלות על המודל הזה. וזה משהו שאני רואה לחלוטין, לחלוטין, המון חברות שעכשיו באות ושואלות, איך אני יכול למעשה לבנות מנוע של צ'אט או מנוע חיפוש אינטליגנטי מעל מאגרי מידע פרטיים שלא חשופים בגוגל, שלא נמצאים בציבור רחב, שצ'אט GPT מעולם לא אומן עליהם, ואני גם האמת לא רוצה שהוא יתאמן. זה מידע פרופרייטרי שלי או מידע רגיש של הלקוח שלי בכלל. אני אפילו נתקלתי בחברה שרוצה להנגיש את השירות הזה, למרות שהם עצמם לא יכולים לגשת למידע של הלקוחות. הם מאפשרים ללקוחות לשמור את המידע הזה של הלקוחות אצלם, אבל הם לא מאפשרים לעובדים של החברה לגשת למידע הזה.
אז אם אני עכשיו בעלת עסק, אוקיי? אני מקשיבה לך, ואני מבינה שאולי גם אני צריכה כזה דבר. איך אני בכלל ניגשת לשאלה הזאת? מה אני צריכה בכלל אולי שלושת הטיפים שתיתן לי איך להבין מה היה יכול לעשות בעסק שלי.
אוקיי. אז אני חושב שאם זה עדיין לא היה ברור לפי השנה שבה אנחנו חיים בעידן האינפורמציה, ואינפורמציה זה המשאב של העסק שלך, ולעשות את השינוי הזה, זה לא יאמן עם כמה חברות אנחנו יושבים, שכל כך עסוקות בתוכנה וב-UI וב-UX, והן לא מבינות שיש להן ביד משאב נורא 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 יקר, שנקרא דאטה. היכולת הזאת לשמור את הדאטה ולהנגיש אותו למשתמשים, זה בעיניי השלב הראשון. הדבר השני, זה יהיה צריך לבחור את סוג הטכנולוגיה שבה אני שומר את הדאטה. יש היום ממש מהפכה, הצורה היותר קלאסית לעשות, לשמור מידע, לטובת חיפוש הייתה מנועים כמו Elastic Search, שאנחנו עכשיו רואים כניסה של וקטורים, של דאטאבייסים מסוג חדש, הם קוראים וקטור דאטאבייסס, יש חברה ישראלית, היזם ישראלי, שהיא מאוד מאוד מובילה בתחום הזה בעולם, שנקראת פיינקון, אז לבחור את הטכנולוגיה, לבחור את הדאטאבייס שבו אני הולך לשמור את המידע, ואני חושב שעבודת פרודקט מאוד מאוד משמעותית, חיפוש היא בעיה מאוד מורכבת, יש את השאלה של מי יכול לגשת לדאטה, מה יותר רלוונטי, מידע שהוא יותר עדכני, או מידע שהוא יותר ישן, או מידע שהוא יותר סמכותי, כל השאלות האלה דורשות באמת עבודת פרודקט מאוד מאוד משמעותית, ואני חושב שברגע שקודם כל מבינים שדאטה הוא בעצם משאב משמעותי בארגון, ושאחר כך בוחרים את הטכנולוגיה שתאפשר לנו לאחסן את הדאטה הזה ולשלוף אותו, ועושים במקביל עבודת פרודקט שתעזור לנו להבין איך המשתמשים רוצים לקבל את המידע הזה שלנו, מפה העבודה של להטמיע בינה מלאכותית היא לא מאוד מורכבת, אפשר לקבל את ChatGPT בתור API, יש היום לא מעט פלאגינים שמאפשרים לעשות פעולות מאוד ספציפיות או יותר מתקדמות מעל ChatGPT, ובעצם חוסכות לנו עבודה של פיתוח. ככה אני חושב שאלה ארבעת הדברים שהייתי אומר.
וואו. אני מרגישה שאני קצת צריכה לצלול לתוך חיפוש. כאילו, יש לי את החלום הזה שאני אכנס לכל אתר, ואני אוכל לכתוב כמה מילים, והוא יוציא לי את מה שאני צריכה. מבלי שאני צריכה לעשות איזושהי עבודה מקדימה, כאילו, אם אני רוצה, כמו עניין הזה עם האי-קומרס, אם אני יכולה מחר בבוקר לבוא ולהגיד, אני מחפשת שמלה שחורה, שתתאים לי ל-X, Y ו-Z, הוא ייתן לי. האמת, עשיתי את זה, אני חייבת להודות, עשיתי את זה עם הצ'אט. אמרתי לו, תבנה לי מלתחה מינימליסטית, ומאיפה אני צריכה לקנות את הג'ינסים? והוא כתב לי, איזה ג'ינסים, איזה ברנדים, פשוט עשה לי עבודה. ואני אומרת, אם מחר אני צריכה לעשות את זה לכל מיני אתרי אי-קומרס, בום, הצלחנו. הצלחנו בגדול.
זה לחלוטין שימוש שאני יכול לראות. בקצב שבו דברים מתפתחים היום, מאוד קשה לנבא מה הולך לצאת מחר בבוקר. היכולות של בינה מלאכותית מפתיעות אותנו כל יום מחדש. אני חושב שעדיין יש מקום לחיפוש הסטנדרטי ולעבודה שיותר טרדישנל בעולמות האלה של חיפוש. אני יכול לשתף בדוגמה, למשל, לקוח שרצה לבנות איזושהי יכולת של בניית שאלות ותשובות מעל מידע ארגוני. ובעצם נתן לסוג של ChatGPT או מכונה דומה, או מודל דומה, את היכולת לקרוא את המידע הארגוני, ומהר מאוד יוזרים יכלו לשאול שאלות מאוד רגישות על מסמכים שיושבים בדרייב הפרטי של המנכ״ל. אז אנחנו... כן, חלוטין.
אז הם לא חשבו.
הנה יוז קייס לפרודקט, לעבודת פרודקט. פרייבסי
בריץ' רציני, מה זה?
בדיוק. אז אני חושב ש... על אף היותה של בינה מלאכותית מאוד מאוד מתקדמת, חסרה לה עדיין צורת חשיבת המטה, עדיין אנחנו מאוד מאוד רחוקים מבינה אנושית אמיתית. אני חושב שאם היינו שמים שם בן אדם, כמעט כל בן אדם עם היגיון היה מבין שהוא לא יכול לעשות תמצות של מסמכים לעובד זוטר מתוך הדרייב הפרטי של המנכ״ל.
כן, למרות שזה לוגיקה, זה בדיוק מחזק לי את המקום של הלוגיקת עבודת מוצר, כי זה משהו שאתה אמור לגדר. הייתה פה בשיחה על הרפואה שעשינו באחד מהפרקים הקודמים, דוקטור נועה דגן שהסבירה בדיוק איך הם מגדרים את הדאטה הרפואי שם לכל מיני דברים שאתה יודע, שאתה לא רוצה שיצאו או שלא יצאו למקום שהם לא צריכים לצאת.
הם עשו את זה גם ברמת האימון, לא רק מה שייצא, אלא מה אני מתאמן. אני חושבת שדווקא אנשים מאוד מתעסקים בעל מה אני מתאמן, אבל לא מתעסקים למה אני ניגש. אני חושבת שזה מה שאתה אומר. אנשים כבר התחילו להבין שאת הפרטיות של החומר שאני נוגע בו, צריך לשמור עליה, אבל האם החומר שאני מנסה לשלוף, הוא בכלל בר שליפה, האם לגיטימי?
שאלה טובה. תגיד, אני רוצה ככה לשאול שאלה, שאלה לסיום. מה, מה אתה חושב, אתה מאוד מסתכל במבט מפוקח, כאילו, ו... ואני מאוד אוהבת גם את הזווית הזאת, ש... שאנחנו לא עכשיו פה ב... כן, יש פה סופר פאוורס, יש פה כוח על, יש פה המון המון שינויים טקטונים שאנחנו נראה בעבודה שלנו, וגם בעסק שלנו, אבל מה אתה חושב שכוח העל האמיתי שאנחנו נקבל מהדבר הזה?
אז אולי בסוג של, של ראייה היסטורית, אני חושב שכל, אפשר בקלות לדעת אם מישהו נולד לפני שנת 2000, וזה, האם הייתה לו משימת, משימה בבית הספר ללכת לספרייה ולחפש מידע. נכון. זה היה משהו שהיינו צריכים ללמוד ללכת ולעשות, וגוגל בעצם עשו את המהפכה אולי הראשונה באזורים האלה של החיפוש, שבעצם לא צריך ללכת יותר לספרייה. אני חושב שמה שצ'אט ג'י-פי-טי ודומיו מביאים, זה שלא צריך יותר לפתוח את הספר. זאת אומרת, אם גוגל הביאו לי את הספר הביתה, עכשיו אני כבר לא צריך לפתוח את הספר. בהקשר הזה נבואה ניתנה לטיפשים, אז אני לא באמת יודע לאיפה האנושות תיקח את החיפוש. אני חושב ש... מה שכבר היום רואים שקורה, זה שהיכולת להנגיש ולאבד מידע הופכת למשימה שהיא פשוטה יותר וקלה יותר. אנשים בעצם הופכים ליותר פאורפול, היכולת לכתוב מסמכים טכניים, גם אם אין לי את הרקע, היכולת לקבל תשובות בלי ללכת ולקרוא המון ולעשות המון מחקר בעצמי, גם היא הולכת וגוברת. אנחנו עדיין צריכים להסתכל על זה בטיפה עמידה של חדשנות, אבל, של חשדנות, אבל...
וגם חדשנות.
בלי ספק. שגם חדשנות, בלי ספק. אבל אני חושב שהעולם הולך לקראת מהפכה של ממש באופן שבו אנחנו מנתחים מידע, צורכים מידע, במיוחד מידע טקסטואלי.
וואו, זה נושא מאוד מאוד מעניין, אני חושבת שאנחנו נמשיך עוד לחפור בו.
כן, זה נושא מרתק, אני מרגישה שגם נגענו ממש רק בפני השטח.
כן.
אנחנו עדיין לא, ב...
כן.
לא נגענו בנקודות הקשות באמת.
גד, המון המון תודה.
תודה לכם.
תודה, גד. וואו, גלית, תקשיבי, אני הולכת לחפש. סתם, אני לא הולכת לחפש, אבל אני חושבת שיש כאן כמה key takeaways מעולים. מהסיפור הזה. דבר ראשון, אני חושבת שמי שלא שיחק עם זה במוצר שלו, ולא שאל את עצמו, מה אני יכול מחר בבוקר לעשות עם AI, עם ChatGPT, עם ג'נרטיב, כלשהו במוצר שלי, צריך להתעורר בבוקר ולשאול את עצמו איך אני עושה את זה. ומה שגד אמר כאן, זה קודם כל לשאול את עצמנו, איפה הדאטה שלנו, איך הוא מאורגן, איך הוא מונדקס, האם הוא מסודר, האם אני יודע איך לשלוף ממנו. זה נראה לי האלף.
שאלה היא גם מה באמת השימוש. זאת אומרת, כשאני עכשיו ניגשת, באמת, אוקיי, יש לי דאטה, אבל מי יכול להשתמש בדאטה? לאיזה מטרה יכול להשתמש בדאטה? מה יכול לרצות? ממש להבין את כל היוז קייסים האלה, וגם לגדר ולהגיד איפה אני לא רוצה שיגעו בדאטה. איפה אני שם את הגבולות גזרה. ואני חושבת שזה לא רק ברמת מוצר, זה באמת ברמת כל עסק. זה יכול להיות באמת כמו החנות שמוכרת עכשיו חולצות שדיברנו עליה, אבל זה באמת יכול להיות גם משהו שהוא כמו סרוויס, כמו שירות של העירייה, או שירות של משרד ממשלתי. זה יכול להיות באמת בכל מקום, ושווה מאוד שמי שמקשיב ומקשיבה לנו, ייקחו את הדבר הזה גם מעלה, וזה גם הזמן להגיד שאם לקחתם מפה משהו אחד, שאתם חושבים שיועיל למישהו או מישהי אחרת, שתפו באהבה. ותזכו ככה
לאהבה בחזרה.
אהבה בחזרה מהיקום. ואני חושבת שבאמת לפתוח את הראש ולהבין שבסוף המידעים שיש לנו בעסק או המידעים שיש לנו במוצר הולכים להיות מאוד 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 מהותיים בעולם של שיחה עם טכנולוגיה.
נכון. ואני מוסיפה לזה את ה-key takeaway הבא מגד. זה החלק שבו אנחנו צריכים להבין מה המוצר שאנחנו נותנים. בעצם השיחה הזאת על המוצר היא נורא משמעותית. מה זה המוצר הזה? את אומרת בעצם למי זה ומה זה, אבל מה זה נותן בקצה? וההחלטות שצריכות להתקבל תוך כדי העבודה הן מאוד מהותיות כדי להחליט איזה בכלל סוג של אינטגרציה אנחנו עושים, והאם אנחנו מוסיפים את מודל של OpenAI, שבונים משהו מעצמנו או כל דבר כזה, הוא מהותי. והוא יתבסס על המוצר שאנחנו בסוף נייצר. נשמח לשמוע על מי שהוסיף סרצ' ונעזר בנו, או לפחות בפרק הזה, ותודה רבה.
ביי, חן.
ביי, גלית. ביי.